טוב, אז לא תיאמנו שקופיות עם המרצה הקודם, במקרה יצא ככה. אתם לא רואים את זה, שנייה. כן. אז היום אנחנו הולכים לדבר על איזומורפיק ג'אווסקריפט, או אפליקציות איזומורפיות. מקווה שאני צריך לשכנע אתכם למה זה טוב. ובעצם אני אוביל אתכם את הדרך שעברנו בביזאבור לכיוון סוג האפליקציה הזה. אז קצת על עצמי קודם. אני קוראים אלעד לוי. אני אפתח פרונט-אנד בביזאבו. אני בחברה כבר 3 שנים, והייתי חלק מהפיתוח של המוצר עוד שהוא היה קטן ועד למערכת המורכבת שהופך להיות היום. אז קצת על ביזאבו. ביזאבו אנחנו עושים מערכת למארגני כנסים, שעוזרת להם בעצם לעשות איבנטים יותר מוצלחים. אז יש לנו כמה מוצרים, שאני לא אפרט להם יותר מידע, אבל בגדול יש לנו 2 מוצרי ווב, שאחד מהם הוא הדשבורד של האורגנייזר, ויש לנו 2 אפליקציות מובייל, שהן בעצם משמשות את באי הכנס לאירוע. אז לפני שנדבר על העתיד ועל הדרך שלנו לאפליקציות ווב מגניבות, אני רוצה לדבר לכם קצת על העבר. אז היה לנו את שנות ה-90, ששנות ה-90 היו די כיפיות, כל מיני צעצועים מיוחדים ומעניינים. תעשיית הקסטות הייתה בשיאה, וגם לנו טלפונים די חכמים. אבל היה גם משהו שנקרא אינטרנט. האינטרנט היה די פשוט באותו זמן, היה אתרים שנראו ככה פחות או יותר, עם פונקציונליות די מוגבלת, פחות או יותר מציגים מידע שהוא די בסיסי, וככה היה נראה האינטרנט בזמנו. אז היום לא נדבר על אתרים מהסוג הזה, אנחנו נדבר על אפליקציות ווב יותר מתוחכמות, ובעצם על המסע שלנו בביזאבו, איך הגענו לאפליקציה שהיא מסוג איזומורפית. אז התחלנו את המסע כשהיינו מומחי מובייל, היינו 2 אפליקציות מובייל נייטיב, גם על האנדרואיד וגם על האייפון, ועם הזמן הבנו שכדי להנגיש את האפליקציה ליותר אנשים, אנחנו צריכים לפתח אותה בווב גם. לא ידענו יותר מדי הדברים על הווב, היינו די בורים בתחום הזה. אז החלטנו להסתכל החוצה, מה קורה בתעשייה. ובאמת, כל הבאז היה באותה תקופה לסינגל פייג' אפס. וחברות כמו פורסקוור וטוויטר הוציאו בלוג פוסטים כמה שהם מתהדרים בטכנולוגיה החדישה הזאת שנקראת סינגל פייג' אפ, והיה נראה לנו שכנראה זה הכיוון. קצת לפני התקופה הזאת, נדבר על מה שהיה לפני זה, אז סוג אתרים שראינו שהיה בשנות ה-90 וגם קיימים היום, זה אפליקציות מסוג ווב פייג' אפס. שזה אומר בקצרה, אתה בטח מי שפה מתעסק בתחום הזה מכיר את זה, שכל האפליקציה היא רצה בסרבר, מגיע בקשה, הסרבר מרנדר את העמוד, שולח את העמוד לקליינט, ומצד הסרבר פה נגמר הסיפור, והקליינט משם הוא די טיפש, הוא יודע אולי הקוד ג'אווסקריפט שייצא בו, זה אולי רק יריץ גלר התמונות ודברים כאלה, אבל כל האינטראקציה והרינדור עמודים קורים בסרבר. קצת דוגמאות מודרניות לאתרים מהסוג הזה. יש לנו ynet, יש לנו Stack Overflow, שהוא אתר די מתקדם, אבל הוא עדיין סינגל ווב סרבר אפ, וגם אם אתם עושים בלוג פוסט בוורדפרס, אז הוא גם יהיה מהסוג הזה. אז סינגל פייג' אפ, בקצרה נדבר מה אומר סינגל פייג' אפ. הסינגל פייג' אפ אומר שיש לנו אפליקציות ווב, כל אפליקציה במלואה רצה בתוך הקליינט. כלומר, מגיעה בקשה לסרבר, סרבר די טיפש, לא יודע מה אתה רוצה ממנו, שולח את כל האפליקציה לקליינט, קליינט עושה את האבלציה של הג'אווסקריפט, מביא את המידע, מרנר את העמוד ומציג את העמוד ליוזר. ובעצם כל הלוגיקה נמצאת בקליינט. אפליקציות וויביות, איך הן עובדות? אז זה לא משנה אם היא סרבר סייד, אם הסרבר ווב אפ או קליינט ווב אפ. כולם צריכות להיות אחראיות למטלות האלה. שזה כולל ראוטינג, להביא את המידע, לפרסס את המידע, לייצב את המידע בצורה שהיא תתאים לאפליקציה, לרנדר את העמוד ולטפל באינטראקציות. כל מיני לחיצות על אדום, שינוי לינקים ודברים כאלה. אז באמת היה באז מאוד גדול באותה תקופה על סינגל פייג' אפ. אמרנו, טוב, כנראה זה הכיוון. אז האפליקציה הראשונה שלו הייתה סינגל פייג' אפ. ועל זה כמה סיבות, כי כבר לנו API שמדבר עם הקליינטים של המובייל, אז בגלל שיש לנו כבר שאלה את API שמדבר עם הקליינטים של המובייל, היה נורא נוח ליצור עוד אפליקציה שתדבר עם השרת הזה. דבר שני, רצינו ליהנות מהיתרונות של אפליקציית WebApp, שזה עושה נביגציה יותר מהירה, כלומר לא צריך על כל לחיצה על טאב אחר, לא צריך לרנדר את כל העמוד מחדש ולרפרש את העמוד, אלא הכל נמצא בקליינט, אז לא היה לנו את כל המעבר הסנוע הזה שיש באפליקציות סרבר. דבר שלישי, היה לנו גם ספריות, היה ספריות באותו זמן, היה ספריות אופן סורס מאוד בוגרות, מה שנקרא, שהביאו תשתית מאוד נוחה ליצור אפליקציית סינגל פייג' אפ. אז היה לנו דברים כמו Backbone, Ember, באותה תקופה Angular או React לא היה יותר מדי באז עליהם, אז התמקדנו בעיקר בשני אלה, ובסוף הלכנו לבקבון. אז איך היה נראה הסטק שלנו? או עדיין נראה היום ככה. אז הבסיס הוא בקבון, מערכת הרינדור שלנו היא Handlebars, מה ששולט בדיפנדנסיז של כל הקלאסים והקבצים זה משתמשים ב-Require.js, Underscore, שהיא ספריית Utilities, Grant זה עוזר לנו לעשות את ה-Build Script, וכמובן jQuery, כמעט כל אתר היום משתמש ב-jQuery. וכולם, כפי שאתם רואים, הם JavaScript, מה שהם רמז בעתיד על שימוש שלהם, על שרת סרבר שרץ על נוד. אז איך עשינו את זה? עשינו, זה בעצם אפליקציה שהיא כמו כל אפליקציית בקבון רגילה. דיברנו על המטלות שאפליקציית ווב אחראית עליהן. אז פה בקבון מטפל ברוב הדברים. אז יש לנו את הראוטינג שמטופל על ידי הבקבון ראוטר. כל הפאצ'ינג של הדאטה מתבצע על המודלים של בקבון, שהם יודעים לדבר עם השרת API, יודעים לפרסס את המידע ולהביא אותו לוויוז. הוויוז הם אלה שיוצרים את הדום אלמנטס, וגם בעצם מטפלים באינטראקציות. והטמפלטים הם טמפלטים של Handlebars, שעוזרים לנו ביצירת טמפלטים הרבה יותר פשוטה. והתוצאה? התוצאה בסוף יצאה לנו אפליקציה די מגניבה, באמת סינגל פייג' אפ עם כל היתרונות שיש לה, ניווט מהיר, לא צריך לרנדר את העמוד מחדש, סליחה, לטעון אותו מחדש, וכל הלוגיקה במקום אחד, כל הלוגיקה בקליינט. זה דבר שהוא מאוד נוח. אבל עם היתרונות האלה באו הרבה חסרונות, שזה חסרונות שהן די אחידות לכל סוג אפליקציה, כל סוג אפליקציה שהוא סינגל פייג' אפ. אז למה זה גורם? זה גורם לזמן טעינה ארוך מאוד. למה? בגלל שכל האפליקציה רצה בקליינט, אז הוא צריך להוריד, את כל הקוד, לעשות לו אבלואציה, להביא את המידע, להבין באיזה עמוד בכלל היוזר רוצה להיות ולרנדר את העמוד. רק אז בעצם היוזר מצליח לראות משהו. ואם אתם רואים פה, הוספתי את הלואודר שהיה לנו תקופה ארוכה במערכת, שהרבה יוזרים נתקלים בו בזמן שהוא טוענים את האפליקציה פעם ראשונה. עכשיו, בגלל שנטען עמוד מאוד בסיסי בהתחלה, וכל הרינדור נמצא בקליינט, NSEO לעמודים שרצים באפליקציה מסוג סינגל פייג' אפ. וזה נורא חרה לנו על עמודים שהיו מסוג לנדינג פייג'ס, אצלנו באפליקציה שלא יצטרכו, לא יהיו מרונדרים בגוגל או במנועי חיפוש אחרים. בגלל הסיבה הזאת גם לא היה אפשר לשתף את אותם עמודים ברשתות חברתיות, כי יש קרולרים של פייסבוק וטוויטר לדוגמה, כשאתה עושה להם שייר, מצפים לקבל עמוד שהוא מלא, עשיר, ומשם לקחת את התמונה או איזושהי פסקה ולשים אותם בקישור של השייר שעשית. ודבר רביעי זה שאלנו בקאנד טיפש. כלומר, בקאנד, כמו שאמרתי מקודם, הוא רק מקבל בקשה, לא מנתח אותו לכלום, מביא לקליינט את האפליקציה שהוא ביקש. דבר שהוא מאוד מקביל, נגיד אם מגיע לנו יוזר שהוא לא לוגד אין, אז כדי להבין שצריך לעשות לו רידיירקט, לדוגמה, למסך הלוגין, כל אפליקציה צריכה לרדת, להתרנדר, להביא את המידע ולעשות לו רידיירקט ללוגין. אז זה כאבים שחיינו איתם תקופה מסוימת, שבנו וחשבנו איך אפשר לשפר אותם. אני בטוחים שבטוח יש מענה לבעיות האלו. אז באמת, גם באותה תקופה, נוד היה מאוד חזק, גם היום הוא מאוד חזק. אז אמרנו, טוב, ננסה לעשות איזשהו ניסיון בנוד, שאולי יצליח לגרום לנו לפתור את הבעיות הקשות שנתקלנו בהן. אז מה שדחף אותנו לכתיבת קוד בנוד, זה שהדרישות השתנו של המוצר. גדלנו קצת, הבנו לאן השוק הולך, ורצינו לשפר את האפליקציה בצורה הזאת, שיהיה לנו SEO לכל העמודים. למה? כי האפליקציה הפכה להיות יותר חברתית. מארגני כנסים רצו שהאתר שנוצר דרך האפליקציה שלנו יהיה מונדקס בגוגל, ויהיה יותר חשיפה לבעיה הכנס. אז אמרנו, מעולה, טוב, ננסה בנוד. אז אתה יכול לראות את סוג האפליקציה, הוא באמת אפליקציה אינטראקטיבית, אם שורים, אתה יכול לראות את הקהילה, לחפש, יש הרבה אינטראקציות בעמוד הזה. אז איך עשינו את זה? אמרנו, בגלל שצריך SEO, אז כלומר שהסרבר צריך לרנדר את העמודים. אז בחרנו בנוד שיעשה את הדבר הזה, והוא עשה את זה על ידי שהוא מקבל בקשה, שזה בעצם הוא מטפל ככה בראוטינג של האפליקציה, וכל בקשה הוא מבין איזה מידע הוא צריך להביא לאותו עמוד לפי הראוט שהוא קיבל, הוא מרנדר את העמוד במלואו, ומחזיר את העמוד המרונדר הזה לקליינט. עכשיו, הקליינט זה אפליקציית Backbone, שהיא כל מה שעושה, היא מטפלת באינטראקציות, כלומר, יש את הוויום של Backbone שרצים מאחורי הקליים, היא מטפלת באינטראקציות, יש לה לוגיקות של UI, שכל מיני קולאפסים ולהראות פרופיל וכאלה, והיא מרנדרת גם קומפוננטות בסיסיות בעמוד. והתוצאה היא אפליקציה, שהיא לא אפליקציה סטנדרט, היא בעצם מפוצלת. כלומר, המטלות שהאפליקציה בואי בחיית עליהן, היא מפוצלת בשני הצדדים, גם בנוד וגם בקליינט. זה עבד בסדר, זה עבד לא רע, אבל באו עם זה הרבה חסרונות. חסרון מאוד גדול זה שהיה לנו דופליקציה של קוד, גם בקליינט וגם בסרבר. בגלל שהאפליקציה ממש מפוצלת, אז דברים שהיו צריכים להתבצע גם בקליינט וגם בסרבר, נכתב להם קוד כפול, בשני הצדדים, לדוגמה. היה צריך לפרמט תאריך של איבנט, או תאריך התחלה של איבנט, אז זו פעולה שהייתה צריכה להתבצע גם בקליינט וגם בסרבר, וזו הייתה פשוט אותה לוגיקה שכתובה פעמיים. דבר שני, השתמשנו באיזושהי ספרייה נקראת AsyncJS, שיכולה לרוץ על נוד. היא נראתה מאוד תמימה וחמודה באותה תקופה, שהתחלנו להתנסות איתה, אבל מהר מאוד היא הפכה להיות גורם משמעותי בזה שקשה לנו להתמודד עם הקוד שנוצר בנוד. זה גם היה חלק מחוסר הניסיון שלנו בנוד, וגם פשוט הספרייה בנויה ככה שהיא, אתה שולח לה, אתה אומר לה איזה בקשות לעשות, היא מחזירה לך הכל בקולבקים, וזה גורם להרבה בלגן בקוד שרץ על הנוד. וחיסרון שלישי, בגלל שהנוד הוא זה שדואג לראוטינג של האפליקציה, אז אין לך את היתרונות של סינגל פייג' אפ. כלומר, יש, לוחצים על טאב שהוא אחר, שהוא לא קומיוניטי, נגיד, רוצים לעבור עמוד, אז העמוד מתרפרש מחדש, כי רק הנוד יודע לרנדר את כל העמוד. אז אלה בעיות שגרמו לנו להרבה כאבים. כן. אז אמרתי, היה לנו את הפירמוט של תאריך של איבנט, שהוא מגיע באפוק טיים ולא באמת תאריך שהוא קרי על בני אדם. אנחנו צריכים להפוך אותו לתאריך קרי, אז זה קרה גם בנוד, כי היינו צריכים לרנדר את זה על העמוד, שידעו מתי מתחיל הכנס, וגם בקליינט, כי היה איזושהי קומפוננטה שגם צריכה להציג איזשהו נתונים על הכנס, הייתה צריכה גם לדעת לעשות את זה. סליחה? לא, היא מקבלת את זה מרונדר בצורה דומית על ה-HTML. אבל כדי להתעסק עם המידע הזה בקליינט, היא צריכה לעשות את זה עוד פעם, כי היא מביאה את המידע שוב. אז זה כאבים שגרמו לנו להרבה בעיות. היה לנו, עד היום יש לנו קוד שקשה לנו לגשת אליו מחדש כדי לתחזיק אותו, כי פשוט יש הרבה בלגן והרבה לוגיקה שקשה להבין אותם פשוט מלקרוא את הקוד. ובגלל זה חשבנו שחייבת להיות דרך יותר טובה. אמרנו, לא יכול, כנראה אנחנו עושים פה משהו לא נכון, כאילו צריך להיות משהו שאפשר ליהנות בו מהיתרונות של שני העולמות. ואז נתקלנו במושג שנקרא איזומורפיזם. נתקלנו בזה בזכות איזשהו בלוג פוסט שנכתב על ידי חבר'ה של Airbnb. הוא נקרא, תריץ את אפליקציית הבקבון שלך, גם בסרבר וגם בקליינט. אנחנו ראינו את זה, אמרנו, וואו, זה עושה, זה כל כך עושה היגיון, זה כאילו איך לא חשבנו על זה קודם, זה באמת יכול להיות קונספט מעניין. והם מדברים על בבלוג פוסט הזה, על איך אתה יכול לכתוב קוד פעם אחת, קוד שירוץ פעם אחת גם הקליינט וגם הסרבר. אנחנו לא ידענו באותה תקופה, אבל מסתבר שקוראים לסוג האפליקציה, זה אפליקציה איזומורפית. עכשיו, מה זה אומר אפליקציה איזומורפית? אז אם קודם ענו בתרשימים שאפליקציה רצה רק במקום אחד, פה היא רצה בשני העולמות. כלומר, יש לנו אפליקציה אחת, אפליקציה שיודעת לרוץ גם בסרבר וגם בקליינט במלואה. איך זה נראה? מגיעה בקשה לסרבר, הסרבר מרנדר את העמוד במלואו, מחזיר עמוד מרונדר מלא לקליינט, הקליינט מציג את העמוד ובאותו זמן מוריד את האפליקציה ומחיה את האפליקציה מחדש, ובכך יש לנו אפליקציה שיכולה לרוץ גם בקליינט וגם בסרבר. היתרונות של זה, סליחה, לא היתרונות, המטלות שאחראית עליהן אפליקציה, זה בעצם אותה מטלות שדיברתי עליהן מקודם, רק שפה הן משולבות גם בסרבר וגם הקליינט. כלומר, גם הקליינט יודע לטפל בראוטינג, פאצ'ינג, פרסוס, הרינדור ואינטראקציות, אותו דבר גם הסרבר. וזה מביא לנו את היתרונות המשולבים. בעצם אנחנו נהנים מהיתרונות של שני העולמות, שזה ייתן לנו עמוד שניתן מאוד מהר, כי הוא חוזר מרונדר. בגלל שהוא חוזר מרונדר, אז הוא SEO friendly, מה שנקרא. ואנחנו נהנים מהיתרונות של אפליקציית single page app, שזה נביגציה מאוד מהירה, ובגלל שאנחנו כותבים קוד פעם אחת, אז אנחנו נכתוב פחות קוד. אין לנו קוד שרץ בשני הצדדים, אז אנחנו נכתוב פחות קוד ולא יהיה דופליקציה של קוד. ובגלל שאנחנו מתעסקים בטכנולוגיה כזאת מגניבה וחדשנית, אז הדבלופרס גם מאוד שמחים, שזה אני והחבר'ה ב-R&D בביזבו. אז נורא התלהבנו הספרייה הזאת, זה באמת היה נראה מבטיח, ואמרנו אותו, חייבים לנסות לראות על מה כל המאומה, והאם אולי זה יכול להתאים לנו, לפתור לנו הרבה בעיות. אז לקחנו את זה לניסיון, וכשאני אומר שלקחנו את זה לניסיון, אז באמת פיתחנו פרויקט צדדי שהוא השתחרר לפרודקשן בסופו של דבר. ועם הפיתוח של הספרייה הזאת, הגענו להרבה תובנות. דבר ראשון שזה היה מאוד מגניב. אתה באמת קולה שאתה כותב קוד פעם אחת, אתה לא צריך לדאוג לשום דבר, אתה לא צריך לדאוג איך דברים יראו בסרבר, איך דברים יראו בקליינט, פשוט יודע שצריך לכתוב את זה פעם אחת, וזהו, והספרייה תדאג לך להכל. אז באמת, אין ספריית סרבר ואין ספריית קליינט. יש ספריית אפ, שם יש את הוויואים, את המודלים, את הראוטינג, ושם אתה כותב הכל. ודבר שלישי שהבנו זה שהלייר של הוויוא, כלומר, לצורך העניין פה זה ה-Backbone Views, הם משותפים כמעט במלואם בין הסרבר לקליינט, שזה אומר, אם יש לי view שרץ על הנוד, אז הוא יוצר לי בסופו של דבר string HTML, אבל כשהוא רץ על הקליינט, הוא יוצר לי ממש DOM elements. והם עושים את זה בעזרת אבסטרקציה. כלומר, לא ממש משתמש ב-Backbone View טהור, אלא משתמש ב-Render View, לצורך העניין. שה-Render View הזה הוא אבסטרקטי. קליינט והסרבר יודעים לדבר איתו, אבל כשהוא נמצא בסביבה של הסרבר, הוא יודע לעשות דבר אחד, וכשהוא נמצא בקליינט, הוא יודע לעשות דבר שני. אותו דבר גם לגבי הראוטר, הם עשו אבסטרקציה של הראוטר. כלומר, יש לי רנדר ראוטר, והראוטר הזה יודע לתרגם את ה-URL'ים, כלומר, את הראוטינג שאני מגדיר בו, כשהוא רץ על הנוד, לראוטינג של אקספרס, וכשהוא נמצא בקליינט, הוא יודע לתרגם את הראוטינג לראוטינג של בקבון. אז זה היה מאוד מגניב, וזה עבד. אבל היו לו זה כמה בעיות. בעיה ראשונה שזה עוד ספרייה חדשה, אז היא עבדה מאוד, לעבדה למקרי, ל-use cases מאוד צרים. כלומר, לאפליקציות שהן יחסית פשוטות, אתה מציג רשימה, שאולי לחיצה לייק, לחיצה להוריד אייטם, וזהו, אנחנו תכננו את זה לאפליקציה שהיא יותר גדולה מבחינת כמות מידע וכמות שימוש שתהיה לנו. דבר שני, זה עדיין הייתה ספרייה בשלב מאוד מוקדם. כלומר, בעיות חדשות שהיינו נתקלים בהן, כנראה צריכים לפתור את זה בעצמנו, ולא לגשת לתיעוד ולהסתכל איך עושים את זה. ונקודה אחרונה זה, בגלל שזה טכנולוגיה כזאת חדשה, אז זה שינוי די גדול של ה-workflow. כלומר, להקרין את המידע הזה לכל הצוות פיתוח R&D האחר, זה היה קצת, יכול להיות time consuming והרבה overhead. ובסטארט-אפ קטן כמו שלנו, הם בלי הרבה אמצעים, זה יכול להיות די יקר. אבל מה שכן לקחנו מהניסיון עם הספרייה הזאת, זה בעצם הקונספט של איזומורפיזם. אז החלטנו לעשות את זה, החלטנו לחוות את הכאבים של איזומורפיזם בעצמנו. אז דבר מאוד חשוב שגילינו שאיזומורפיזם זה לא, אתה לא חייב להריץ את כל האפליקציה, גם בסרבר וגם בקליינט, זה פשוט ספקטרום. כלומר, אתה יכול להתחיל מלשתף רק שורת קוד אחת, משם להמשיך לשתף דברים אחרים. אז אנחנו לקחנו את הקונספט הזה, ואמרנו, בגלל שיש לנו כבר תשתית של אקספרס שרצה על נוד, אז היה לנו נורא קל לשתף קבצים מוגבלים. ולצורך העניין, בשדרוג השני הזה שעשינו, שיתפנו את הטמפלטינג ושיתפנו את המודלים של בקבון. בקבון ספרייה שיודעת לרוץ גם על נוד, אז היה נורא קל להביא את המודלים לנוד, והטמפלטים, בעזרת הנדלבר זה גם, רץ בג'אווסקריפט ובקלות אפשר להריץ על הנוד. אז מה שעשינו, העלנו את השרת אקספרס, והוא יודע לרנדר רק חלק מהעמוד. כלומר, עשינו אופטומיזציה לטעינה הראשונית של, של האפליקציה. אז מה שקורה, אני מקבל, אני מקבל עמוד שהוא מרודר חלקית, ומשם האפליקציית בקמון יודעת להריץ את, את כל האפליקציה. אז זה נראה דבר כזה, נכנסת בקשה לסרבר, באמת, הסרבר מביא מידע בסיסי ומרנדר בצורה בסיסית את העמוד, אז הוא מראה איזושהי מסגרת כזאת. בזמן הזה יש לואודר, וכשהלואודר רץ, אז בעצם יורדת כל האפליקציה, עושים אבולציה לג'אווסקריפט, עושים פאצ'ינג לדאטה, ובסוף מרנדרים. אבל זה שיפר את הביצועים, כי כבר הגיע חלק מהמידע, וכבר יש חלק מהדום קיים. אמרנו מגניב, זה עבד טוב, זה עבד, ועדיין זה עובד טוב, אבל רצו לקחת את זה קצת לשלב הבא. רצו לעשות אפליקציה שיודעת להתנדר כל כולה, גם בקליינט וגם בסרבר. אז עם הזמן, הגענו בסוף למטרה הזאת, ואני רוצה להראות לכם קצת דוגמה. דוגמה חיה. אז פה יש לנו אתר לדוגמה, אתר פיקטיבי שנקרא Future of Fashion, והעמוד שאתם רואים פה הוא כולו יודע להתנדר בצד שרת. אוקיי? אבל זה שהוא מורדר בצד שרת, זה לא מבטיח שהוא מורדר בצד קליינט. וקודם כל, איך אתם יודעים שהוא, איך אני יודע שהוא מורדר בצד שרת? כלומר, עשיתי לו view source, ובאמת חזר לי עמוד מלא ושמן, מלא דום אלמנטס, ומלא מידע, ובאמת אני מבין שהעמוד הוא יתרנדר בשרת. אבל יש לו גם את היתרונות של single page up. כלומר, אם אני חץ עכשיו על טאב חדש, עמוד לא יתרפרש לי, אלא עמוד פשוט טוען את מרנדר את העמוד לוקלית. אוקיי? עכשיו, אם האינטרנט לא יאכזב אותי, נעשה ריפרש. כנראה מאכזב. אוקיי, הנה, הגיע. אז הגיע מהשרת, עמוד מרודר מלא. עכשיו, כל הטאבים יודעים להתרנדר גם בקליינט וגם בסרבר. אתם רואים, עכשיו עברתי לטאב ההום, וכל עמוד התרנדר בקליינט. לא היה שום רפרוש של העמוד, והיה זמן תגובה די מהיר, והכל התבצע בצד של הקליינט. אז זה בסוף התוצאה הסופית שהגענו אליה. והיא די יפה, אם אתם תשאלו אותי, אבל אני קצת biased. אז איך עשינו את זה? אז עשינו את זה עם הלקחים שלמדנו מפרויקט, מהניסיון שלנו בעבר, ואיך שעשינו את הרינדור החלקי של העמוד. אז באמת, כדי שדבר כזה יעבוד, אנחנו צריכים באמת שיהיה לנו את אותם ראוטינג, גם על הקליינט וגם על הסרבר. כלומר, אם נלך לאג'נדה, אז שיהיה את הראוט הזה קיים על הנוד, ושיהיה את הראוט הזה קיים גם על הקליינט, כי שניהם צריכים לרנדר את העמוד. שיתפנו את המודלים, גם הקליינט וגם הסרבר, זה דבר שכבר הכרנו ועשינו את זה לפני. אז בגלל שהם משותפים, הם מביאים את אותו מידע, וגם עושים את אותו פרסוס, כי הפרסוס בבקבון נמצא בתוך המודלים. אז זה נורא נוח, פה יש שיתוף ממש מלא של קוד שרץ גם הקליינט וגם הסרבר. וכמובן טמפליטים, בגלל ששניהם יודעים לרנדר את כל העמודים, חייבים להיות משותפים, כי הם צריכים לדעת את מה לרנדר. ודברים שלמדנו מזה, בסדר. חייבים לאחד הכל, אוקיי? כדי שתהיה לך אפליקציה איזומורפית שתדע לרוץ בשני הצדדים, הכל חייב להיות לי מאוחד. לצורך העניין ראינו את זה בראוטינג, ראינו את זה במודלים, ראינו את זה בטמפליטינג. אתה חייב לאחד את כל הדברים האלה. דבר שני שלמדנו על בשרנו זה משהו שנקרא App Hydration. כלומר, חוזר לי עמוד מרודר מהקליינט, אבל זה לא אומר שיש אפליקציה Backbone רצה וחיה מאחורי הקלעים. כלומר, חוזר לי דום מלא ושמן עם הרבה תמונות, אבל עדיין יש עבודה שצריך לחבר את הוויואים, לחבר את המודלים מאחורי הקלעים לדום שלי. אז עשינו את זה בהתחלה, כי לא ידענו כך הרבה בנושא, עשינו את זה עבודה ידנית. כלומר, שמנו איזשהו מטה-דאטה על הדום, ויש קוד JavaScript שרץ בקליינט, והוא יודע לחבר את זה ידנית לאפליקציה שרצה מאחורי הקלעים. עם הזמן השתפרנו, ופשוט כשהיה חוזר עמוד של האיבנט, לצורך העניין, היינו עושים רינדור מחדש על כל עמוד, ובגלל שזה דום זהה לגמרי, לא היית שם לב שכל הדום שלך מתחלף מאחורי הקלעים. ואז ברגע שאתה עושה את הרינדור, יש לך אפליקציית Backbone חיה עם כל הוויואים, עם כל המודלים, והיא מוכנה לקבל אינטראקציות מהיוזר. דבר שלישי, ברגע שאתה מפתח לנוד, אתה מבין שיש הבדלי סביבות מאוד ניכר. לצורך העניין, אם יש לי memory leak, אז memory leak בקליינט הוא פחות מורגש, כי הכל חי בטאב, אני סוגר את הטאב, שכחתי בכלל שיש לי, שהיה לי אתר, והכל מתאפס מחדש. לעומת זאת, בנוד, memory leak יכול להיות מאוד כואב, כי זה פרוסס שרץ לאורך זמן, והוא יכול להזיק מאוד לאפליקציה. דבר שני ששמנו לב אליו זה שכשאתה מריץ אפליקציה בקליינט, אז כל המידע שנמצא שם הוא שייך ליוזר אחד. בדרך כלל יוזר אחד משתמש בבראוזר. אבל בנודס, כל בקשה חייבת להיות סנדבוקס. כלומר, אם אתה משתף מידע בנוד, הוא יכול לזלוג מידע רגיש מבקשה לבקשה. לכן, כדאי לא להשתמש בגלובל, כי גלובל זה מאוד רשע, במיוחד בנוד. ואלה עיקר הדברים שלמדנו מהעבודה על האפליקציה הזאת. למה זה עתיד ולמה אני חושב שזה באמת הדבר הגדול הבא של אפליקציית ווב? כי אם מסתכלים קצת החוצה, רואים הרבה אפליקציות אופן סורס שבאמת מנסות להגיע למטרה הזאת. לאחרונה Ember.js יצאו בסדרת כתבות בלוג פוסט על איך הם מנסים להגיע ל-Holy Grail, זה נקרא. הם יצאו בהכרזה שהם יוצאים שיפור של Ember, זה נקרא Fast Boot. עכשיו בעצם מה שרנדר עשו עם Backbone, הם מנסים לעשות עם Ember. רוצים להריץ את Ember על הנוד, ובעצם וכך להגיע לאפליקציה איזומורפית. שווה מאוד לנסות לעקוב אחרי מה שהם עושים, כי הם עושים דברים מאוד מעניינים. Render.js, דיברנו עליהם. מי שמתעסק עכשיו ב-Render.js, מי שמפתח אותו, זה בעיקר הקהילת אופן סורס, החבר'ה של Airbnb הבינו שיש פה משהו גדול ואין להם מספיק קשר להתעסק בזה, הם שחררו את זה לקהילת אופן סורס, ועכשיו הלפיד עבר, אפשר להגיד אלינו. מטאור עוזרים לך לעשות אפליקציית איזומורפית, זה נותנת לך את כל המעטפת שאתה צריך בשביל ליצור אפליקציה איזומורפית, אפילו אתר של רוורסים נבנה במטאור. הם גם עושים עבודה מאוד יפה, למה זה פחות איטי, אבל גם מי שרוצה לפתח אפליקציה איזומורפית יכול להתחיל במטאור. ויש גם את פייסבוק ריאקט, שעכשיו הבאז עליהם מאוד גדול, ומי שלא יודע, ריאקט יודע לרוץ גם על סרבר סייד. הם יצרו את זה בתוך מחשבה שאולי יצטרכו להוריץ את זה גם בסרבר סייד, וזה בזכות זה שריאקט עובד על וירטואל דום, אז אין לו שום תלויות של הבראוזר שהוא צריך של דום. אז מאוד נוח. אז זה המסע שלנו לאפליקציה איזומורפית. אני מקווה שצלחתי לשכנע אתכם למה זה טוב, מה היתרונות של זה. וזהו, אם אתם, יש לכם שאלות, טענות, מענות, אז זה הזמן. או אחרי זה, וזהו. כן.
מה קורה עם אינטראקציה עם
היוזר
לפני
שהאפליקציה ניתנת? אין אינטראקציה. הנקודת הנחה היא שבגלל שהעמוד כבר חוזר מרונדר, אז לוקח, בדרך כלל, אם אתה בן אדם, לוקח כמה שניות להבין מה קורה מסביב, ובזמן הזה האפליקציה מכריעה את עצמה, ורק אז אתה יכול לגעת בדום בעצם. כן. יש פעמים שאפשר לשים, אתה יכול לשים איזשהו לואודר, לא לואודר אגרסיבי כמו שאתה מכיר, אבל יש כזה לואודרים קטנים שמראים כאילו אפליקציה ניתנת, שאתה שם אותם מעל הוויו שלך. זה פתאום. כן. כן, כן, אתה.
אז משתמשים לך בספריות האלה שאתם עושים, כאילו?
השתמשנו ברנדר, אבל... הפרויקט הזה עדיין חי, אבל הוא לא גדל. הוא נשאר כמו שהוא אז שעשינו את הניסוי שלנו. אבל לא, אנחנו בחרנו ללכת בדרך שלנו כדי רצינו לחוות באמת את הכאבים של סוג האפליקציה הזה. אז בגדול עשינו פה את הכל בעצמנו, כדי להגיע ל... כן, בדיוק, זה... יש לנו תשתית שמצליחה לעשות את כל השיתוף הזה, כי זה לא כל כך טריוויאלי, כי צריך לדעת, לצורך העניין, להביא קובץ שנמצא בקליינט, הוא צריך לדעת, הנוד צריך לדעת להכיר אותו, אנחנו עושים את זה בעזרת require, לצורך העניין, require.js. אבל לעשות מה שעשינו בתור open source, בוא נגיד, 4 ימי עבודה, ואנחנו נוכל להוציא את זה לקהל הרחב, אבל כרגע לא הצלחנו לפנות זמן בשביל זה. בוא נעשה את זה בעתיד. כן, מחולצות פסים. לא הבנתי את השאלה
בידה.
אוקיי. לא הבנתי את השאלה. לא הבנתי את השאלה בידה.
יש לך אפליקציה. כן. אתה רוצה לעשות איזושהי אינסטרומנטציה לאיזשהו אלמנט שאתה מוסיף דינמי. ודבר הזה הולך לרוץ לך בנוד איפה שאין לך דום.
אז בגלל זה אתה, פה בא לידי ביטוי האבסטרקציה. אז יש את הוויו של בקבון, שהוא, כשהוא מתרנדר, הוא מצפה להתעלות על איזשהו דום מסוים. אז בגלל שאתה עושה אבסטרקציה לוויו הזה, אז כשהנוד מריץ את הוויו המיוחד הזה שיצרת, הוא מבין, זה, אני עכשיו בנוד, אז אני יודע שאני צריך ליצור סטרינג של HTML ולא ממש להדביק אותו לדום. והפוך, אתה בקליינט, אז אתה מבין, אוקיי, אני בקליינט, אז אני יכול ממש ליצור את הדום. זה אחת הסיבות גם למה אנגולר לא רץ בנוד, כי יש לו תלויות די חזקות על, של דום ווינדו ודברים של הקליינט. עוד שאלות? תודה רבה.